פרק י', צריך להתחיל פרק י'. התחלנו פרק י'. כן?
בטוח?
רגע אחד.
אבל לא
לפחות בעצה אני חושב שכתבתי כי התחלנו.
כן, כתבת שהתחלתם, שהתחלנו.
אני לא הייתי שבוע שעבר,
אז אתה יודע, אני אתחיל עוד פעם, לא נורא. פרק י', נתחיל עוד פעם. פרק י'. בפרק אין עומדים, תנו רבנן. אילו ברכות...
התחלנו,
כן.
כן, רק שבוע שעבר לא ירד.
אז עד איפה הגענו, זה השאלה. אני אתחיל עוד פעם, לא נורא. לא נורא, לא נורא, לא נורא. בפרק אין עומדים, תנו רבנן. אילו ברכות שהאדם שוכה בהם, באבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שועה בן לוי, משום בר כפרה. הדיוט כמו שאמרו. זאת אומרת, אדם רגיל, דין השחייה שלו כמו שנאמר בברייתא. אבל המלך תחילת כל ברכה וברכה, בסוף כל ברכה וברכה.
כהן גדול.
סליחה, הדיוט כמו שאמרו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. זה שלוש מדרגות. יש מדרגה של הדיוט, מדרגת כהן גדול ומדרגת המלך. אמר רבי יצחק בר נחמני ידידי מפר שלי מיני רבי שועה בן לוי, הדיוט כמו שאמרו. כהן גדול קורא תחילת כל ברכה. קודם אמרנו, הדעה הראשונה אמרה כהן גדול סוף כל ברכה. אז רבי יצחק בר נחמני אומר בשם רבי שועה בן לוי שכהן גדול בתחילת כל ברכה. המלך כיוון שקרא שוב אינו זוקף. דכתיב ויהי ככלות שלמה להתפלל וגומר, קם מלפני מזבח השם מקרוע על ברכיו. עד כאן הגמרא. אומר המהר"ל, מה
הכוונה שהוא קורא את כל הקריאת
כל 18 בקריאה?
בקריאה?
כן. המלך כל 18 בקריאה, הוא מתחיל לכרוע ברוך אתה השם ונשאר במצב של קריאה כל התפילה. כן? אבל הדעה הראשונה אמרה המלך בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה. הדעה השנייה אומרת המלך מההתחלה ועד הסוף. בטעם ההפרש שיש בין כל אדם והמלך, שאלה אחת, ועוד מה בכך אם ישחה בכל ברכה וברכה, וקושייה הזאת יקשו התוספות. זאת אומרת כך, קודם כל צריך להבין את ההבדלים, ממה נובעים החילוקים בין הדיוט, כהן גדול ומלך. דבר שני הוא אומר, מה בגמרא רואים שאם אדם רוצה לשחוט בכל ברכה וברכה, אומרים לו שלא ישחה. מה אכפת? מה בכך אם ישחה בכל ברכה וברכה? קושייה הזאת יקשו התוספות. אז הוא אומר כך, ויש לך לדעת כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם, ראוי שייתן השם יתברך גם כן סורקו של עולם. וכמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך. עכשיו אני אזכר שבאמת ראינו את זה. לא משנה, אז נחזור. ויש לך לדעת, כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם משתלשלות העולם, ראוי שייתן השם יתברך גם כן צורכו של עולם. וכמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך מסדר צורכו מה שצריך אליו. זאת אומרת, למעשה הוא אומר, ההיסטוריה של העולם, כיוון שישראל הם עיקר העולם, עיקר המציאות, והגזע הישראלי, כן? ישראל מתחילים עם האבות, אז למעשה, כמו שהוא אומר, האבות הם השתלשלות העולם. כל המציאות או כל דברי העולם מתייחסים אל האבות ואל ישראל. הם השתלשלו את העולם. אז הוא אומר, אז עכשיו ככה, ברכה הראשונה ב-18 היא ברכת אבות. זה שמזכירים את האבות בהתחלה, משום שאנחנו בתפילה באים להזכיר, כביכול, מזכירים את, זה עניינה של התפילה, בין השאר, להזכיר את הצרכים שלנו. כן? אז כשאתה בא להזכיר את הצרכים, אתה קודם כל אומר, זה שאני מתפלל על הצרכים, זה נובע מצד העובדה שאני, אני אומר, כמו שיש סדר לדורות, למציאות, כך מי שקבע את הסדר, כמו שהוא דואג לסדר הדורות, הוא דואג גם לצרכי הסדר, לצרכי הדורות. ההזכרה של האבות באה לומר, אנחנו מבקשים על הצרכים, משום שאנחנו מכירים בעובדה שיש מי שסידר את המציאות, וכשם שהוא סידר את המציאות, הוא גם דואג לה, דואג לקיום שלה. זה מה שהוא אומר. ויש לך לדעת, כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם, ראוי שייתן השם יתברך גם כן צורכו של עולם. וכמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך מסדר צורכו, מה שצריך עליו. זה יכול להיות אפילו לא רק מצד הבקשה, אלא גם מצד ההכרה. אנחנו בתפילה מביאים לידי ביטוי את ההכרה שלנו בסידור המציאות של הבורא, ובכך שמי שדואג לצרכים של המציאות, כן? יש מי שדואג לצרכים של המציאות. זאת אומרת, אנחנו מכירים במי שמסדר את המציאות, וממילא גם מי שדואג לקיום של המציאות, לצרכים של המציאות. זאת אומרת, אפילו לא צריך לראות את זה כבקשה, אלא הצהרה, הכרה. אנחנו מכריזים בתפילה בכך שאנחנו מכירים שיש מסדר ויש מי שדואג שהסדר הזה יתקיים. לכך, כאמר שם, אמר רבי אלעזר, לעולם יעמוד עצמו, אם יכול לכוון באבות יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. עד כאן. יש, זה הלכה למעשה. זאת אומרת, רבי אלעזר אומר הלכה למעשה, יהודי שניגש לתפילת 18 צריך לעמוד בעצמו, אם הוא מסוגל לכוון בברכת אבות, אז שיתחיל להתפלל. אבל אם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לכוון בברכת אבות, שלא יתפלל. מפני מה אמרו שתהיה זאת אומרת, הוא שואל איזה דגש שמו, וזה נפסק להלכה במובן זה שכתוב שלפחות בברכה הראשונה ברכת אבות צריך לכוון, כן? ובגמרא משמע שמי שלא כיוון לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולהתפלל. אבל הפוסקים כתבו שהיום גם מי שלא כיוון לא יתפלל, משום שלא יעזור, אנחנו חוששים שהוא יתפלל עוד פעם בלי כוונה, אז לכן אומרים לו אל תתחיל להתפלל עוד פעם. אבל מעיקר הדין יוצא, אז הוא שואל,
אבל צריך לכוון בברכה הראשונה,
בטח צריך לכוון בכל התפילה, אבל לשים דגש מיוחד על הברכה הראשונה, ברכת אבות, כן? עד כדי כך שרבי אלעזר אומר, לעולם יעמוד אדם עצמו. זאת אומרת, לפני שהוא מתחיל להתפלל צריך לעמוד את עצמו, אני מסוגל לכוון בברכת אבות או אינני מסוגל? אם אני לא מסוגל אל תתחיל. כך אומר רבי אלעזר, עד כדי כך. אז הוא שואל, מה הדגש המיוחד ששמו על ברכת אבות? מה הדגש המיוחד? אז הוא אומר, מפני מה אמרו שתהיה כיוון או כוונת תפילה באבות, ולא שמו את הדגש הזה בשאר הברכות? אבל הפירוש, כמו שאמרנו, כי בכוח הברכה הזאת הוא כל התפילה. את כל התפילה נמשכת מהברכה הראשונה, כי ברכה זאת נזכר שהוא יתברך אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. והמשמעות של הדברים האלה, שהאבות הם השתלשלות העולם. השתלשלות העולם, הכוונה היא, זה עיקר המציאות. עיקר המציאות זה אברהם, יצחק ויעקב, ומה שמשתלשל מהם הכל מיוחס אליהם, כי הם התחלה לעולם, ובכוח ההתחלה הוא הכל, ובפרט ישראל אשר הם זרע האבות. ולפיכך בברכה הזאת האדם, עכשיו הוא אומר, ולפיכך כיוון שהברכה הזאת מביאה לידי ביטוי את הנקודה הזאת שזה עיקר המציאות, אז הוא אומר, ולפיכך בברכה הזאת האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין האדם קורע לפני, את כל מציאות של קריאה לפני מלך לא שייכת אלא במקום שאתה קורע לפני המלך, לא שייך לכרוע כשהמלך לא נמצא. כל הביטוי של הכבוד למלך או ההתבטלות לפני המלך היא בזה שהאדם קורע לפניו. אז הוא אומר, אז אם חייבו אותנו לקרוא בברכת אבות, פירושו של דבר שברכת אבות אנחנו למעשה נמצאים לפני המלך, זה מה שהוא אומר. ולפיכך בברכה הזאת האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין האדם קורע לפני המלך ואינו לפני המלך, אבל כאשר מתקרב אל המלך קורע לפניו. לפיכך קודם שמזכיר השם שאז הוא קרוב אל השם, יש לו לכרוע לפניו. המשמעות של הקריאה, אומר המהר"ל, למסור נפשו אל השם יתברך, כי אין נמצא עם השם יתברך שום מציאות, והכל אפס זולתו יתברך. כי זה עניין הקריאה. מה המשמעות של קריאה? אומר המהר"ל, זה עניין הקריאה, שהוא קורע לפניו, שמוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו. כשאדם קורע לפני המלך המשמעותי, הוא מוסר נפשו ומבטל את מציאותו כלפיו. וכשמזכיר השם עצמו יש לו לזקוף. מדוע? כתוב, כשאדם קורע הוא קורע וברוך אתה ומזדקף להשם. למה? אז הוא אומר, כי מצד השם יתברך קיום כל הנמצאים. בהזדקפות שלו הוא מבטא את העובדה שכביכול ריבונו של עולם מרים אותו, כי מצד השם יתברך קיום כל הנמצאים, והוא יתברך זוקף כפופים. ובקריאה זאת שהוא לפני הזכרת השם, הוא בזקיפה שהוא זוקף כאשר מזכיר את השם, בוא נרמז כי כל הנמצאים הם נמצאים מאיתו וממנו הקיום שלהם, ואצל או כלפי השם יתברך הם אפס, הם כאילו לא נמצאים. כן? ולפיכך כאשר כמו שאמרנו, כי ברגע שאדם קורע הוא למעשה מעיד על כך שהוא מתבטל כלפי המלך. ההתבטלות כלפי המלך באה לידי ביטוי בקריאה לפני המלך. ולפיכך כאשר בא אל הזכרת שמו יתברך קורע ומוסר נפשו אל השם יתברך, כי מציאותו של אדם אינה נחשבת אצל השם יתברך כלפי, אצל הכוונה כלפי אצל השם יתברך, וזוקף כאשר מזכיר שמו, מפני כי מן השם יתברך הכל. והוא מאמין בזה שאדם זוקף כשהוא מזכיר את השם, הוא מבטא את העובדה שהוא מכיר בעובדה שאם יש לו מציאות זה מכוח השם יתברך, הוא מעמיד וזוקף הכל, ולכך יש לו לזקוף כאשר מזכיר את השם. וכן בסוף אותה ברכה, כי הברכה הזאת היא השתלשלות העולם מן השם יתברך, כי האבות הם השתלשלות והתחלת העולם. המובן של התחלה זה מובן של עיקר, כן? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ראשית תבואתו הכוונה היא עיקר התבואה, כן? וכן במודים, וכן במודים, וזה כי כשם שהברכה הראשונה שהיא אבות היא השתלשלות המציאות מן השם יתברך, וכן ברכת מודים הוראה, היא באה להורות על שכל המציאות הוא אליו, כל המציאות הוא אליו, מיוחסת לו. ושני דברים הם, כי האב הוא סיבה לבן ומשתלשל הבן מאיתו, ואין הבן בשביל זה קנוי לו כמו העבד. אבל בבקשה, אבל ואין הבן בשביל זה קנוי לו כמו העבד. זאת אומרת, מצד אחד הבן, האב הוא סיבת הבן, הבן משתלשל מאיתו, אבל זה שהוא משתלשל מאיתו זה לא אומר שהבן קנוי לאבא שלו כמו עבד, אבל העבד הוא קנוי לאדון שלו, והעבד בפרט קורע לפני אדוניו שהוא שלו. זאת אומרת, שוב, מקודם הוא אמר שהקריאה היא ביטוי של התבטלות, עכשיו הוא אומר הקריאה היא מיוחדת. בן לא קורע לפני אבא, עבד קורע לפני אדונו, עבד קורע לפני אדונו. אז הוא אומר הקריאה מבטאת את הבעלות של האדון על העבד. אז בקריאה יש יסוד נוסף, כביכול לא רק ההתבטלות שלנו כלפיו, אלא ההכרה בכך שהוא אדוננו, הוא הבעלים עלינו, זה מה שהוא אומר. ואילו שני דברים הם כנגד שני דברים שאמר הכתוב, הלא הוא אביך, בפסוק כתוב הלא הוא אביך קניך הוא אסך ויכונניך. אז הוא אומר אביך קניך, הלא הוא אביך קניך, קודם כל הוא אביך, אבל הוא, חוץ מזה שהוא אביך, הוא גם קניך, הוא קנה אותך, אתה שייך לו. אז הוא אומר כך, ושני, ואילו שני דברים הם כנגד שני דברים שאמר הכתוב בדברים, הלא הוא אביך קניך, כי אביך רצה לומר כי מאיתו התברך השתלשלות ישראל, כי הוא סיבה להם כמו האב שהוא סיבה לבן, קניך שקנה ישראל אליו לא לעבדים, ועל זהו כל ברכת מודים. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא אומר שתי הקריאות, הקריאה בברכה הראשונה והקריאה בברכה האחרונה, בתחילת הברכות האחרונות, שזה ברכת מודים, הקריאה הראשונה עניינה בהכרה, ברכת האבות, כמו שהוא הסביר קודם, היא ההכרה בעובדה שהקדוש ברוך הוא, כן, ההתבטלות שלנו כלפי ריבונו של עולם. זאת אומרת, אנחנו כביכול, זאת אומרת, לא רק ההתבטלות, אלא ההכרה בעובדה שהקדוש ברוך הוא מסדר את המציאות, דואג לכל צרכיה, והקריאה באה לבטא את ההתבטלות שלנו כלפיו, היותנו אפס, כאילו לא נמצאים ביחס אליו. זה בקריאות של הברכה הראשונה. בקריאות של הברכה השנייה הוא אומר, שם מביאים מדי פיתוי את הנקודה השנייה, את נקודת ההכרה בכך שהוא הבעלים עלינו, הוא אדוננו, אנחנו שלו, ועל זה אנחנו מודים לו, ולכן קוראים. זאת, מי קורא? אומר המהר"ל, בן לא קורא, בן לא קורא, עבד קורא, עבד קורא. בזה שהוא קורא, הוא מבטא את העובדה שהבעלים הוא אדונו. אז הוא אומר, אז זה מה שהוא אומר. איפה זה? הנה. ועל זה הוא כל ברכת מודים, שאנו נותנים הודעה אל השם יתברך שאנו שלו, ואין אנו מצד עצמנו שום דבר, רק הכל להשם יתברך. ולפיכך אומרים בברכת מודים על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, וכל עניין הברכה הזאת היא הודעה, ונקראת ברכת הודעה מפני כך, כמו שהוא קרוב אל השם יתברך מצד ההשתלשלות שלו. זה הברכה הראשונה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, כל דברי העולם משתלשלים מהסדר שקבע לו, קבע הבורא, כשהעיקר של המציאות, כן, התחלת המציאות, כמו שאמר, ראשית המציאות זה ישראל, זה מצד אחד. מצד שני, ברכת מודים היא ההכרה בעדנות שלו עלינו, זה מה שהוא אומר. ומפני כך, כמו שהוא קרוב אל השם יתברך מצד ההשתלשלות שלו, כך הוא קרוב אל השם יתברך מצד שהוא אל השם יתברך, כלומר הוא שייך לריבונו של עולם. ולפיכך גם כן בברכה הזאת הקריאה מלפני השם יתברך קודם הזכרת השם, וזוקף עצמו כאשר מזכיר השם מן הטעם אשר יתבהר. כי מצד שהאדם קרוב אל השם יתברך, יש לו לכרוע, ואין קירוב רק בברכת אבות מצד אחד, כמו שהוא הסביר קודם, ובהודעה, ברכת ההודעה מהטעם אשר יתבהר. ודע כי יש הפרש שהוא יתברך סיבה ואב לכל הנמצאים, לכל אחד ואחד בפני עצמו. ולפיכך כל אחד קורא בפני עצמו באבות. אבל מה שהכל הוא אפס ואין זולתו יתברך, אין בזה הבדל בין איש לאיש, ואינו כמו ההוויה שהיא לכל אחד ואחד בפני עצמו. ולפיכך כשמגיע שליח ציבור למודים, הכל ביחד קוראים לפניו, כי מצד הקריאה שהיא כהודעה אין הפרש כלל, ולפיכך הכל קוראים עם השליח ציבור והבן הדברים האלוש. נראה מה שהוא אומר. ודע, עוד פעם, כי יש הפרש שהוא יתברך סיבה ואב לכל הנמצאים, לכל אחד ואחד בפני עצמו. ולפיכך, זאת הרי דבר מעניין, בחזרת השץ, כן? בחזרת השץ, השץ מגיע למודים, כולם אומרים יחד מודים, אנחנו אומרים מודים דרבנן, אבל כולם
קוראים,
יחד עם השליח ציבור, הדין הוא שכולם קוראים. אומר, כששליח ציבור אומר ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקינו, בברכה הראשונה, הוא קורא, ובחזרת השץ לא כולם קוראים, רק השליח ציבור קורא. כשכל יחיד ויחיד מתפלל בפני עצמו, הוא קורא, אבל במודים כולם קוראים. מה ההבדל? זה השאלה שהוא אומר. זה השאלה שהוא בא לענות עליה. אז מה הוא רוצה לומר? אז הוא אומר כך, ודע כי יש הפרש שהוא יתברך סיבה ואב לכל הנמצאים, לכל אחד ואחד בפני עצמו, ולפיכך כל אחד קורא בפני עצמו. זאת אומרת, הברכה הראשונה, כמו שאמרנו, היא ברכה שבה אדם מביא לידי ביטוי את ההכרה שכל ההוויה שלנו היא מאיתו יתברך, כל המציאות שלנו היא מסיבתו. כמו שאמרנו, הוא השתלשלות של כל המציאות, הוא המקור לכל המציאות, כשעיקר המציאות זה ישראל. אבל ההוויה של כל יהודי ויהודי זה בגלל שריבונו של עולם רוצה שהיהודי הזה יהיה, כך הוא אומר. לעומת זאת הוא אומר, אז יש פה הוויה נפרדת לכל יהודי ויהודי. אפשר לדבר גם על הוויה כללית, הוויה של עם, אבל גם הוויה נפרדת של כל אחד ואחד. אז כיוון שכך, כל אחד ואחד קורע כדי להביא לידי עובדה, להביא לידי ביטוי את העובדה הזאת שהווייתו, המציאות שלו היא למעשה רצון השם. ההשתלשלות של כל המציאות היא רצון השם, כולל המציאות הפרטית שלו. עכשיו הוא אומר, אבל מה שהכל הוא אפס, דבר מעניין, הוא אומר במודים, אז מה הוא הסביר קודם, מה ראינו במודים, על מה אנחנו מודים? אנחנו מודים על כך שהוא אדוננו, והוא הבעלים עלינו, ואנחנו שייכים אליו. אז, אבל הוא מוסיף יסוד נוסף, הוא אומר, אבל מה שהכל הוא אפס ואין זולתו יתברך, אין בזה הבדל בין איש לאיש. זאת אומרת, יוצא שהוא מבין שבמודים יש גם את הנקודה הזאת שהכל הוא אפס ואין זולתו יתברך, אין עוד מלבדו. אז הוא אומר, בהכרה הזאת אין הבדל בין איש לאיש, ואינו כמו ההוויה של כל אחד ואחד שהיא לכל אחד ואחד בפני עצמו. לכן הוא אומר, זוהי הסיבה שכשמגיע השליח ציבור למודים, הכל ביחד קוראים לפניו.
למה ההוויה היא
שמנה? עוד רגע, עוד רגע, כי מצד הקריאה שהיא כהודעה אין הפרש כלל, ולפיכך הכל קוראים עם השליח ציבור והבן הדברים האלו. עוד פעם,
למה דווקא השונים מתבטא
בהוויה? הוא מסביר, עוד פעם, הברכה הראשונה מביאה לידי ביטוי את ההכרה שלנו שכל ההשתלשלות של כל המציאות היא ברצון השם, כולל המציאות שלנו, כולל המציאות של כל אחד ואחד. אז כשכל אחד ואחד קורא, הוא מביא לידי ביטוי את ההכרה הזאת שכל המציאות שלו היא למעשה תלויה ברצון השם. לעומת זאת הוא אומר בברכת מודים, אז הוא אמר ככה, יסוד אחד הוא אמר שברכת מודים היא הודעה על כך שאנחנו שייכים לו, אבל הוא אומר זה לא רק זה, בברכת מודים יש בה הכרה שלמעשה, זה יסוד נוסף שהוא מכניס כאן, יש בה בברכת מודים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, כן? אנחנו מודים על כך, כמו שהוא אמר, על נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך ותורותיך שבכל עת. אז מה הוא אומר? הוא אומר למעשה שאנחנו מביאים לידי ביטוי את העובדה שהכל אפס. זאת אומרת, איך אנחנו רואים? אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אם ההכרזה היא הכרזה שלילית, הכל אפס, אז הוא אומר, כשההכרזה היא שלילית, היא לא מתייחסת לכל אחד ואחד בפרט, שייך לומר שכולם יחד יכריזו את ההכרזה הזאת. זה מה שהוא אומר, אין הבדל בין אחד לשני, זה מה שהוא אומר. אבל מה שהכל הוא אפס ואין זולתו יתברך, אין בזה הבדל בין איש לאיש, ואינו כמו ההוויה שהיא לכל אחד ואחד בפני עצמו. ולפיכך שמגיע שליח ציבור למודיעים, הכל ביחד קוראים לפניו, כיצד הקריאה שהוא כהודעה אין הפרש כלל. ולפיכך הכל קוראים עם השליח ציבור, ואין הדברים האלו. ואמר כי הכהן הגדול קורא בתחילת כל ברכה וברכה. הכהן, זה הדעה הראשונה. הדעה הראשונה או הדעה הראשונה, כן. כי הכהן הגדול קורע בתחילת כל ברכה וברכה. דבר זה ידוע, כי יש לכהן הגדול, רגע אחד, לא, זה הדעה השנייה.
תחילה וסוף כל ברכה.
הדעה השנייה, כהן גדול, כתוב קורע תחילת כל ברכה. זה הדעה השנייה. הדעה השנייה אומרת כהן גדול קורע תחילת כל ברכה. המלך, כיוון שקרא, שוב אינו זוקף, נכון? אז הוא מסביר את הדעה השנייה. ואמר כי הכהן הגדול קורע בתחילת כל ברכה וברכה, דבר זה ידוע, כי יש לכהן הגדול דביקות בו יתברך מצד, כי שיש לו קירוב אל השם יתברך מצד ההתחלה. כי הכהן הגדול הוא קודם והתחלה אל שאר אדם. לכך, זוהי הסיבה, הוא אומר שכהן גדול, המשנה אומרת מסכת יומא, כהן גדול נוטל חלק בראש, כן, ומברך בראש לקדוש ברוך הוא. שמה יש לך לדעת ולהבין, או מזה יש לך לדעת ולהבין, כי הכהן הגדול קרוב אל השם יתברך מצד שהוא תחילה וראש. ולפיכך ראש כל ברכה קורע לפניו, כי הוא קרוב אליו כביכול מצד ההתחלה, כמו שאמרנו. והבן זה היטב ממה שאמרו במדרש ובראשית רבה, אמר רבי שמעאל, אברהם אבינו כהן גדול היה. אברהם אבינו, כך אומר רבי שמעאל, כהן גדול היה, שהפסוק אומר בתהילים, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם, כן, אתה כהן לעולם. והפסוק הזה
צדק.
מה?
אבל זה על מלכי צדק, לא?
לא,
אתה כהן לעולם, הדברים מלכי צדק.
אתה כהן לעולם
על דברים,
על דברתים, על רגע, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם
על דברים, על קיצלת.
כל הפרק הזה מתייחס לאברהם, כל הפרק. הנה, איפה יש תנך?
תנך
יש, או, הנה יש, רגע אחד. פרק שדורשים אותו כולו על אברהם אבינו. למנצח על איתן האזרחי, נראה לי. רגע, אברהם אבינו.
מה הוא כתב פה בן?
יש ציון של פרק?
פה לא,
פרק. רגע, איפה?
במדרש.
אה, במדרש. רגע.
מבב.
נו, מה? לא, זה בראשית רבה, זה לא יעזור לנו. יש לך, תפתח, תראה. הדברתי מלכי צדק.
קופיוד דלת.
קופיוד? קופיוד פסוק דלת. נראה. קופיוד פסוק דלת. רגע, יש לך. קופיוד פסוק דלת. הנה, כאן. רגע. נאום השם לאדוני, שב לי מיני ידשית אויביך אדום לרגליך, מתאוסך ישלח השם מציון ודבק אב אויביך, עמך נדבות ביום חיליך באדרי קודש מרחם איש. הנה, על זה כתוב, לך טל ילדותך. על אברהם אבינו כתוב, המדרש דורש את זה על, הפס... על... 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 על אברהם אבינו, לך טל ילדותך. זה ראינו שלמדנו את, ה... את, ה... את הפרשת שבוע בשם ישמואל, הוא הביא על זה מדרש. או הנה, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק. אז אתה אומר, פשט הפסוק אתה יכול להיות צודק, אבל כנראה שהמדרש דורש את אתה כהן לעולם
על אברהם
אבינו. כן, השם על ימינך מחץ ביום הפו מלכים. זה
כשהוא הרג את ארבעת המלכים.
כן, אז כל פנים, אז הפסוק, כנראה המדרש דורש את הפסוק הזה על אברהם אבינו. אז הוא אומר, למה? אז הוא אומר, דבר זה ידוע כי יש לכהן הגדול דביקות בו יתברך מצד, כי יש לו קירוב אל השם יתברך מצד ההתחלה, כי הכהן הגדול הוא קודם והתחלה את שאר אדם. לכך כהן גדול נוטל חלק בראש, הוא מברך בראש לקדוש ברוך הוא. שמזה אני חושב שזה טעות, לא שמה, אלא שמזה יש לך לדעת ולהבין כי הכהן הגדול קרוב אל השם יתברך מצד שהוא תחילה וראש, ולפיכך ראש כל ברכה קורא לפניו, כי הוא קרוב אליו מצד ההתחלה, כמו שאמרנו. והבן זה היטב ממה שאמרו במדרש, אמר רבי ישמעאל, אברהם אבינו כהן גדול היה, שנאמר נשבע השם אלוהי נחם, אתה כהן לעולם, הדברתי מלכי צדק. ואברהם היה התחלת הכל, שהוא האב הראשון אל הכל, ולפיכך אמר כהן גדול קורע בתחילת כל ברכה וברכה. והמלך, כיוון שקורע, שוב אינו זוקף. כלומר, שבכל הברכות הוא קורע ואינו זוקף, כי הפרש בין המלך ובין העם, כי המלך בעם נחשב כמו הכל, ומפני מדרגה זאת המלך קרוב אל השם יתברך בכל. המלך בעם נחשב כמו הכל. המלך כוונה ביחס לעם. המלך כולל. המלך זה נשמה כללית, הוא כולל את כולם, ומפני מדרגה זאת המלך קרוב אל השם יתברך בכל. ולא תוכל לומר אצל המלך כמו אצל שאר האדם, שאר בני האדם שיש להם קירוב אל השם יתברך בנקודה מסוימת, לא, אלא הוא קרוב אל השם יתברך לגמרי, רק כי מלכות דערה כאין מלכות הדרכיה. המלכות בארץ היא דומה מאוד למלכות שמיים, כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, יש גמרא בברכות, מלכות הדערה כאין מלכות הדרכיה. ההנהגה של המלכות בארץ היא כדרך שאנחנו רואים במלכות שמיים, ולפיכך הוא קרוב אל השם יתברך בכל, ומיד שהוא בא להתפלל לפני השם יתברך יש לו לכרוע לפניו, כי הקריאה, אומר, מצד הקירוב הגמור שיש אל האדם אל השם יתברך. אז כאן יש נקודה נוספת. הקריאה, קודם ראינו שהקריאה זה התבטלות מוחלטת לפניו, כן? אחרי זה הוא אמר שהקריאה יש בה ביטוי של הכרת האדנות, כן? הבעלות שלו עליי. עכשיו הוא אומר עוד נקודה, קריאה מביאה, היא עניין שמביא לידי ביטוי את הקרבה, הקירוב הגמור שיש אל האדם אל השם יתברך, ומצד אותו הקירוב יש כאן קריאה. ולפיכך המלך בשעה שקורע אינו זוקף, כי המלך, בני שהוא מלך ראוי אליו לבטל חשיבותו לפני השם יתברך, שאין מלכותו לפני השם יתברך נחשב לכלום. אז הוא אמר פה כמה יסודות. מקודם הוא אמר מצד הקירוב, עכשיו הוא אומר לא רק זה, אלא הוא גם מבטל את חשיבותו לפני השם יתברך, שאין מלכותו לפני השם יתברך נחשבת לכלום, ולכך יהיה תמיד בקריאה, וכל אלו הם דברים ברורים מאוד. טוב,
כמו החזרה.
מה?
כמו חזרה של מודים שכולם קוראים ביחד,
מבטא את העובדה
השלילה, שהם אפס.
זאת אומרת, ובזה כולם שווים. המלך כולל את כולם. כן, כן. ובפרק כמה זה בבא קמא, תניא, הגמרא אומרת בבא קמא, מביאה ברייתא, שדרו של אדם לאחר, טעות, לא כתוב לאשר, לאחר, כתוב צריכים לאשר או לאחר?
לאשר.
לאחר, צריך להיות לאחר שבע שנים, טעות. שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. והנמילה, כך אומרת הגמרא, צריך להבין מה הפשט. כן? לאחר. כן. שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. והנמילה, אומרת המראה, זה לא קרה במודים. אם אדם לא קורא, יהודי שלא קורא במודים, שדרו נעשה נחש. בדבר זה, מה הביאור בדבר? כי הנחש היה הולך בקומה סקופה, שהיה מלך שבחיות, ונטל השם יתברך סקיפה שהייתה לו מתחילה, מפני כי היה מיסית האדם עד שהפך אותו למין וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין, והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. ולכך, כאשר נתקלל הנחש, כללה שלו על גחונך תלך, שיהיה שתהיה בטלה הסקיפה שלו. ולכך, מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרו שלו נחש, שבטל סקיפתו בשביל זה. ודווקא שדרו שלו, מפני כי סקיפת האדם היא בשדרה שלו, ולכך שדרה שלו נעשית נחש, שגם הנחש, בשביל שהיה מסית האדם, שלא יהיה נכנע אל השם יתברך ולא יכרע לפניו, נתקלל בשביל זה על גרונך תלך, שילך בלא סקיפה. ויש לך לדעת כי ראוי האדם שיהיה נחש כאשר לא קרה במודים, וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש, שאם לא היה לאדם שייכות אל הנחש, לא התחבר הנחש של האדם להיות מסית אותו, ולא היה בא הנחש על חווה.
איזה שייכות?
נראה. הוא ראיה לזה שיש לאדם שייכות אל הנחש, כי האדם היה, יש מכנה משותף, איזושהי נקודת מפגש, כן, במהות הזו. הוא ראיה לזה, הוא אומר שיש לאדם שייכות אל הנחש, כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן הנחש היה מלך בחיות בתחתונים קודם שנתקלל, והיה האדם בלבד הולך בקומה זקופה, וגם הנחש היה הולך בקומה זקופה קודם שנתקלל. וכך אמרו במסכת סוטה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה, אתה ארור מכל בהמה וחיה. אני אמרתי שילך בקומה זקופה, ועכשיו על גחונך תלך. הוא אמר, הרוג את האדם ועשה את חווה. כביכול יש פה מידה כנגד מידה. ולפיכך, ואיבה אשית בינך ובינו, בין זרעך ובין זרעו. הרי מה רואים מכאן? מהגמרא הזאת רואים שהיה דמיון, היו דומים, עד שהיה רוצה לישא את חווה. כך אומרת הגמרא. ודבר זה קודם הכללה שהנחש יש לו דמיון וקירוב אל האדם, והאדם אל הנחש. וכאשר מת האדם, שדרתו של אדם נעשתה נחש. וכאשר היה האדם חי, הוא נחשב מלך בעולם, כאשר ידוע שראויה לו הסקיפה. אבל כאשר מת האדם, הוא בטלה מלכותו, והוא קרוב אתה אל הנחש שבטל מלכותו גם כן. ולפיכך, אחר שבע שנים שנתרחק מהמדרגה שלו שהיה מלך כאשר היה חי, אז שדרו שלו נעשית נחש, ודווקא השדרה של האדם, לפי שהשדרה בפרט נחש זאת אומרת, נקודת המכנה המשותף שבין האדם לנחש היא דווקא בשדרה. בשדרה בפרט יש לו קירוב אל הנחש, כי הדמיון שיש לאדם אל הנחש העיקר הוא השדרה. מעניין, כי אין דבר שהוא בסקיפה כמו השדרה, ובדבר זה היה האדם דומה לנחש. שניהם התהלכו סקופים, שאין נברא שהלך בסקיפה, רק האדם והנחש, מפני שהיו שניהם מלאכים. ולפיכך, כאשר מת אדם ואין ראויה לו עוד הסקיפה, נעשה שדרה שלו נחש, וזה כאשר לא קרה ומודים. כי ההבדל אשר בין שניהם הוא כי האדם, אף על גב שהוא בקומה סקופה והוא דומה למלך, מקבל את השם יתברך עליו לאלוה, וקורע לפני מלכו ומבטל מלכותו מפניו. ולפיכך דווקא דלא קרע במודים, אומרת הגמרא, מי שלא קורע במודים שדרתו נהפכת לנחש, שאז דומה לנחש שהיה מלך. אבל אם קרע, אין כאן דמיון, שהרי ביטל מלכותו וזקיפתו אל השם יתברך, וקרע לפניו כמו עבד לפני אדונו, ולא הייתה לו שום מלכות שיש מקום לומר שתתבטל אחר מותו עד שיהיה נחש. ולפיכך אמר כי חוט השדרה מן האדם אשר הוא זקיפתו של האדם, באמצעות חוט השדרה האדם מזדקף, נעשה נחש מצד ההיקש הזה. ויש לך עוד להבין בעמקי החוכמה, כי חוט השדרה הוא מחלק את האדם לשניים, כן, לאורך. חוט השדרה הוא בין שני צידי האדם. לכך החוט הזה בפנים של אדם, מאחר שהוא קו ההולך בשווה תוך הצדדים, באמצע, אשר האמצע נחשב בפנים, ומן הפנים מתחייב הנחש שהוא בחוץ, או מן הפנים מתחייב הנחש שהוא בחוץ. כי אי אפשר זה ולא זה עד שחוט השדרה שהוא בפנים קרוב אל הנחש. וכאשר מת האדם ונתבטלה צורתו, נעשה נחש מחוט השדרה, כי יש ביניהם קשר, הם מתקשרים זה בזה לגמרי. והדברים האלו ידועים לבעלי חוכמה. מוסיפה הגמרא נקודה נוספת, וכאמר הנימילי, אתה אומר שדרתו של אדם נהפכת לנחש, אומרת הגמרא הנימילי דלא קרה במודים. אבל אם קרה במודים, בזה שקרה במודים מוסר עצמו לשם יתברך, כמו שהתבאר מעניין מודים, כי בזה שווה עלול הוא האדם אל העילה. וזה אומרם בפרק המפלת בנידה. הגמרא דורשת את הפסוק, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. מה פירוש כי לך תכרע כל ברך? דורשת הגמרא, זה יום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר. זאת אומרת, מה פירוש כי לך תכרע כל ברך? מתי קורעת לך כל ברך? מה, כל הברכיים קורעות לפניו? לא, ביום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר. תשבע כל לשון, זה יום הלידה, שנאמר נקי חפיים אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. עד כאן. ודבר זה כי לכך נקרא יום המיטה קריאה. מדוע יום המיטה כתוב כי לך תכרע כל ברך? מתי זה מתקיים? כי לך תכרע כל ברך, הוא אומר כשאדם מת. כשאדם מת מתקיים הפסוק כי לך תכרע כל ברך. כן, מה ראיה? לפניו יכרעו כל יורדי עפר. אתם שומעים? יורדי עפר זה מתים. מה זה יורדי עפר? יורדים לעפר. לפניו יכרעו כל יורדי עפר. מה שמע? מה פירוש לפניו יכרעו כל יורדי עפר? לפני שמורידים אותו לעפר הוא קורע. ביום המיטה כביכול אדם קורע. אז הוא אומר כך, תשבע כל, אז הוא, וזה אומר בפרק
הוא משתתח.
מה?
הוא לא רק קורא, הוא
כן,
משתתח.
השאלה מה הכוונה של היכרעו כאן, לא משנה. הכל פנים, הפסוק אומר לפניו יכרעו כל יורדי עפר.
בבית המקדש היה
עוד דבר, הקריאה בבית המקדש הייתה קריאה על אפיים.
כן,
אפיים. כן? משתתח לגמרי, לא כמו שאנחנו קוראים, כן, על הברכיים. אז הוא אומר כך, כי לך תיחק, וזה אומרם בפרק המפלת, כי לך תיחק כל ברך זה יום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי אפר. תשבע כל השעון זה יום הלידה, שנאמר נקי חפיים אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. אז הוא אומר, על מי אפשר להגיד נקי חפיים? שאדם נולד, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. אז תשבע כל לשון זה יום הלידה. ודבר זה, אז הוא מסביר, ודבר זה כי לכך נקרא יום המיטה קריאה, שהאדם מבטל חיותו ושב אל העילה. בטלה חיותו, סליחת, האדם בטלה חיותו ושב אל העילה, שהקוראה יש לו נפילה על ברכיו, הוא מוסר עצמו, זה הוא אמר בהתחלה, העניין של הקריאה זה מסירות נפש, שהקוראה יש לו נפילה על ברכיו, הוא מוסר עצמו אל אשר קוראה אליו, וזהו עניין הקריאה במודים. תשבע כל לשון הוא יום הלידה, שהשבועה נקראת קימה, קיימה, סליחה. תשבע כל לשון הוא יום הלידה. למה? בארמית שבועה נקראת קיימה, כן? השבועה, רואים שהמושג שבועה זה קיום, וכשיוולד האדם והוא מקוים בעולם כביכול, יש פה שבועה, יש פה שבועה וקיום בו יתברך. והשבועה הזאת והקיום הזה אין כאן מקומו. בכל מקום תדע ותבין, קריאה במודים עניינה למסור נפשו אל השם יתברך, ושב אל העילה במה שהיא עילתו, ואז הוא ניצול מן הגלגול הזה. הגלגול הזה הכוונה להיות שדרו של נחש, כי אף כי יש חיבור לאדם אל הנחש, כמו שהוא אמר למעלה, יש חילוק והבדל ביניהם בעולם הזה, מצד שהאדם יש לו את היכולת לשוב אל העילה, והעילה של האדם זה השם יתברך, ובפרט כמו שאמרנו קודם בזה שהוא קורא במודים, שבזה מוסר עצמו אל השם יתברך, ובזה הוא נבדל מן הנחש. ודברים אלו עמוקים בסתרי חוכמה. ובפרק כמה דברכות אומרת הגמרא, אמר לי שמואל לכי ברב בר אוריין, אומר שמואל לכי ברב, אתה הרי תלמיד חכם, אתה ואומר לך מילתא מעליית, בוא ואני אגיד לך דבר טוב, דבר מעולה. דאמר אבוך, שאביך אמר, כן? שמואל אומר לכי ברב, בוא ואני אגיד לך וורט ששמעתי, כן? מאבא שלך, מרב, כן? אחי אמר אבוך, כשהוא קורע בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. אתם שומעים? כשהוא קורא, הוא אמר הלכה בענייני הקריאה, כשהוא קורא, קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. רב ששת, אומרת המאה, מספרת הגמרא, רב ששת כי קרא, קרא כחיזרה. כשרב ששת היה קורא, היה קורא כמו קנה שמתכופף ברוח, קנה סוף שמתכופף ברוח, קרא כחיזרה. כי זקיף, זקיף כחיביה, כשהוא היה נזקף, אז הוא נזקף כמו נחש. זאת אומרת, מעניין, הקריאה שלו הייתה כמו קנה סוף שמתנודד ברוח, אבל הקימה לא הייתה כמו קנה סוף, אלא כמו נחש. מה הכוונה? אני חושב שכתוב ברשי שם, נראה מה שהוא יגיד, אבל מה שכתוב ברשי הוא קנה סוף שמתכופף, הוא מתכופף מהר, אבל כשהוא עולה, הוא עולה גם כן מהר. לעומת זאת נחש, כשהוא מתרומם, הוא עולה לאט לאט, העלייה שלו היא איטית. אז כשאדם קורא במודים, כשהוא קורא, הוא יכול לכרוע מהר, כן, בכפיפה אחת, אבל כשהוא מזדקף, לא יעשה את ההזדקפות בבת אחת, אלא לאט לאט, כמו חיביה. זה החידוש של רב ששת. אז הוא מסביר, מה הנקודה? ביאור זה, כי הקריאה הוא מצד השם יתברך, אשר לפניו יכרע הכל, ולפיכך ראוי שהקריאה הזאת תהיה בפעם אחת, כי הוא יתברך אינו גשם אשר פעולתו היא בזמן, כאשר הדבר הוא מצד השם יתברך. ולפיכך הקריאה שהיא לפני השם יתברך, כן, הייתה בפעם אחת, כמו חיזרה, כנסוף, כמו שאמרנו. אבל הזקיפה שהוא זוקף, אף כי הפעולה הזאת גם כן מן השם יתברך, כמו שאמרנו קודם, מה עניין הזקיפה? להכיר בעובדה שאם יש מציאות, הכל מה השם יתברך, שהשם יתברך זוקף כפופים. כן, אז הוא אומר, גם הפעולה הזאת היא מה השם יתברך. מכל מקום, הוויה זאת היא אל האדם, והאדם מקבל את ההוויה. אצל האדם יש מושג של זמן, אצל הבורא אין מושג של זמן. אז כשהוא קורא, כן, העניין של הקריאה זה כמו שהוא אמר, הקריאה היא לפני השם יתברך, לפיכך הקריאה שהיא לפני השם יתברך באה לבטא את העובדה שכלפי הבורא או אצל הבורא אין מושג של זמן. אז במהירות. אבל הסקיפה היא גם כן מצד השם דברך. השם דברך סוקף פופים, אבל מתייחסת אל האדם. האדם נמצא בזמן, ההוויה של האדם מקבל, הוא מקבל ההוויה בזמן ולא בפעם אחת, כמו שנברא העולם בזמן, שכל הוויה צריכה זמן. רק הקריאה שאין זה הוויה לאדם, את הקריאה אין זה הוויה לאדם, כי אדרבה שבזה האדם מבטל את עצמו אל השם יתברך עד שאינו נמצא, ולפיכך ראוי שתהיה הקריאה בלא זמן, רק בפעם אחת. רק הכוונה אלא דבר שהוא הוויה באדם, כי כל הוויה הייתה בזמן, ותראה שכל הוויית האדם היא בזמן, והביטול שלו בלא זמן כלל. זאת אומרת, מה נראה? הסיכום של הדברים, הוויית האדם תלויה בזמן, הביטול שלו בלא זמן כלל. לכן כשהוא קורא זה ההתבטלות שלו כלפי הבורא מיד, כשהוא מתרומם לאט לאט. ולכך אמר, כי קרא קרא כחיזרה וכי זקיף זקיף כחיביה, ודבר זה מבואר הוא וברור. עד כאן.